ערב טוב, אנחנו בפעם קודמת פיתחנו פה רעיון שאני כבר נמצא את זה עכשיו, רוצה להשלים אותו עם סיפור מופלא על רבנו תם. פיתחנו רעיון על הקריאה הכהנים, על עקירת הרגליים שנעשית ברצה, שמדובר פה בפעולה בעלת משמעות עמוקה. לא רק מדובר בכך שתראו, הכהן נמצא בשורה 8 בבית כנסת, הוא צריך לברך בקדמת בית הכנסת כדי שיהיה פנים על פנים, אז הוא צריך ללכת על עקירת הרגליים. ההליכה הזאת של הכהן כל המקום הוא חלוץ שם, הוא בעל משמעות. ואני חושב שהראיה הכי חזקה לרעיון הזה הוא הדיון המדהים בגמרא כאן בלמדכת עמוד ב', שם הגמרא שואלת מהמשנה בברכות לגבי שץ שרוצה, הוא לא חייב, שת כהן שרוצה פיסה כפיו, ועל זה הגמרא שואלת, אבל ראו לא עקר את רגליו, הרי תבינו, הוא כבר נמצא בקדמת בית הכנסת, כן? אז על זה אומרת הגמרא, דנת פורטה, זה אני חושב הוכחה ניצחת שעקירת הרגליים איננה רק טכנית שילך למקום הנכון. אני שאל אתכם שאלה מעבר, זה מה קורה אם כהן אחד יחליט לעמוד מול ארון הקודש וכל התפילה לעמוד שם? מה דעתכם? שאלה, אז רואי לבדוק את זה. אבל עקירת הרגליים וחלוצ'יהם, ואחד מהרעיונות שהוצאו, ראינו דברי הר"ן בשבוע שעבר, שאומר הר"ן, מתי צריך לקרוא כהנים, לדעתו, לפי פשט גמרות? ברצה, בעקירת רגליים. וראינו שלמרות שבמקור קדום יותר, שכנראה בגאונים באמת הרעיון הזה נמצא בשיטת רס"ג, שאת רצה אומרים רק כאשר יש ברכת כהנים. בתפילה שאין בה ברכת כהנים מתחילים אחרי שומע תפילה וישי ישראל לתפילתם ואהבה תקבל ברצון. וההסבר שהוצא לדברים היה שזה נעשה כדי להלביש אותו כהונה, שזה נעשה כדי לקחת את אותו כהן שכהונתו לא ניכרת עליו. אמר דיוויד, אתה כהן, אבל במה אתה אני עכשיו כהן? ועקירת הרגליים, עקירה הכהנים, נועדה להלביש אותו כהונה. אז רציתי לשתף אתכם פה בסיפור שדומני שממחיש את זה מאוד. זה סיפור מופלא מאוד שמובא בהגאות מורדכי לגיטים בפרק 5. הביא המורדכי את הסיפור הבא: מעשה בכהן שיצק מים על ידי רבנו תם, והקשה לו תלמיד השנינו בירושלמי המשתמש בכהונה מעל אסור, והשיב לו, אין בהם קדושה בזמן הזה, דקיימלן, בגדיהם עליהם, קדושה עליהם, והיא לא, לא. אני לא יכולתי להגיד זה טוב יותר, כל השיעור הקודם. הוא לא כהן עכשיו, הם בגדיו עליו. הוא נתן לו ידיים. לא, סתם, רבנו תם ישב, לא רוצה לאכול, ידיים שלו היו מלוכלכות. בא כהן אחד, ושירת את רבנו תם, שאלו אותו אסור, הרי היה משתמש בכהן מעל. נחזור על הסיפור עוד פעם? אני חוזר עוד פעם. מעשה בכהן שיצק מים על ידי רבנו תם. הקשה לו תלמיד, השנינו בירושלמי המשתמש בכהונה מעל, והשיב לו, אין בהם קדושה בזמן הזה. דקיימלן בגדיהם עליהם, קדושה עליהם, והיא לא, לא. ויקשה
אם
כן כל מיני קדושה לא ליעבד לו, שלא יעלה רשות. אין קדושה בכהנים,
אינם כהנים, לא שאינם כהנים אלא שאינם קדושה.
נכון, ותשמע את השאלה. והקשה עליו אם כן כל מיני קדושה לא ליעבד לו, אז שיהיה בטל לגמרי כלום. אני אתרגם את זה, שלא יקבל עלייה ראשונה, שלא יזמן ראשון, שלא יקבל מנה יפה, ושלא יברך אולי ברכת כהנים. ותראו את ההמשך, ושתק רבנו תם. אבל אתם כבר יודעים שזה קלאסי להזמין מד, הרי התחלת להגיד את זה, מה קלאסי פה להזמין? התחלת לעשות דיוק, מה הדיוק שעשית? שאין קדושה, אבל כנראה משהו אחר אולי יש, בנים אחרות, זה קלאסי להזמין לפה שני דינים, נכון? נכון? כלומר, לבוא ולומר שכשאני עוסק במעמד הכהונה או אני צריך בעצם להבחין בין שני דינים, ואכן כך מאוד מצוטט בשם הגריד על השאלה הזאת ששתק רבנותיו, שיש לו תשובה. ומה היה התשובה? התשובה היא שצריך להבדיל בכהנים, במצד אחד ייחוס הקורנה, ושכהן מצד ייחוסו הוא נגזרות מזה כל מיני הלכות, לבין דין אחר, וזה דיבר הירושלמי, שלכהן יש דין של כלי שרת. חלק מהעבודות נעשות בגופו של הכהן, הקמיצה נעשית בידיים של הכהן, המליקה נעשית בידיים של הכהן, והביטוי שכהן המשתמש בקרונה מעל מדבר במונחים של הקדש, וכאשר בגדיהם עליהם קדושתם עליהם, אז יש לו קדושה של כלי שרת, אבל כשהוא מוריד את בגדיו אז אין לו קדושה של כלי שרת, אז נשאר לו הדין של ייחוס. ופה צריך להניח שבקד כהנים מה תלוי? בזרע אהרון, ולא תלוי בהיותו כלי שרת. אבל עדיין אני רוצה לחזור לסוגיה הקודמת, לשיעור הקודם, וזה לחתום את העניין הזה, שאם אני בא ומתבונן בכל זאת בכל הנושא הזה, אני חושב שאפשר לחוש פה היטב, אפשר לשמוע פה היטב עדים של מודעות של רבנו תם לבעייתיות של השאלה עד כמה אתה כהן. אני רוצה לחזור לרבנו תם, לחבר את הרבנו תם הזה לרבנו תם של כהנים. מה אומר רבנו תם? אם אין קריאה כהנים, הוא לא חייב לברך ברכת כהנים, נכון? אז בשיעורים הראשונים שעסקנו בזה, הניסיון היה להסביר את זה על רקע שאלת המחייב של הברכה. ובשבוע שעבר התחלנו לפתח רעיון שלפי הרבנו תם הזה אפשר להגיד אותו יותר, שאם אין קריאה כהנים, למה הוא פטור מלברך? לא כי אין מחייב של ברכה, אלא כי אין כהונה, הוא לא לובש כהונה. ההצרה כהנים נועדה להלביש עליו מעין את כהונתו, ואז המחייב בא, אני כהן, אני חייב לברך. לפי הרמב"ם אתה תמיד כהן, המחייב הוא התפילה. וכאן אולי הרעיון הוא צריך להלביש עליך עליו את כהונתו. אני יכול לומר לכם, מהכהנים שאני מכיר, יש כאלה שכהונתם עליהם, אתה ממש מרגיש שהכהונה מפיימת בהם. זה הרב רם הכהן, ראש הישיבה בעתניאל, אתה רואה שהוא כהן, אתה מרגיש את זה. לא סתם התלמידים שלו אומרים שהוא יהיה כהן הגדול, בעזרת השם. הוא יודע קודשים, הוא מבחינה רוחנית חי בהוויות רוחניות גבוהות, כן, יש כהנים שפחות, אבל לא את האמת, כן, אתה פחות מרגיש את זה, כן, זהו, כל אחד פי מידתו. אבל זה הצעה שלישית לקריא הכהנים ולשים אותה באמת סביב הגברה. האם אתה כהן או לא כהן? עד כאן השלמה של הסוגיה הקודמת. בבקשה, בטח.
אמרנו, אני חושב, בשיעור שעבר, שהכל זה כאילו להיות מקביל למה ש... אני חושב למה היה עבודת הכהנים במקדש.
נכון. כלומר, איך אתה מלביש את הכהונה כאן, ואתה אומר, בגדיהם עליהם, כהונתם עליהם, אתה יוצר מעין אווירה מקדשית. אתה מדבר על העבודה, אתה מדבר על בית המקדש, אתה מעלה אותו לדוכן, אתה על הדוכן בעצם מפריד אותו מהקהל, אתה יוצר פה משהו מיוחד. אני אוסיף רק עוד דבר אחד, הגמרא בלמדת עמוד ב', באותה גמרא שבר למדנו על כל החלוקת תפקידים, אז מה אומרת שם הגמרא בסוף? ואינם רשאים לעקור רגליהם וללך עד שיגמור שליח ציבור, שים שלום. הוא חייב להישאר על הדוכן עד סוף, שים שלום. אז שימו לב לביטוי, ואינם רשאים לעקור רגליהם. ההליכה לדוכן, איך נקראת בממרה הזאת של רבי שומן לוי, איך היא נקראת? לא, הוא אומר שאינו עולה בעבודה, הנה, ולגמרא כאן אומרת, לא שנוי שלא עקר את רגליו, אלא עקר את רגליו. זה אותו ביטוי, עקר רגליים. יש עקירת רגליים מהקהל לדוכן, ויש עקירת רגליים חזרה. כבר הייתי אומר, אתה מחזיר אותו לחוסר כהונתו, אתה מחזיר אותו. כבר על הדוכן מתרחש משהו באישיות של הכהן. זה מה שהייתי אומר.
השאלה שלי היה, האם זה קשור בכלל לעבודת הכהנים במקדש?
סליחה?
מה היה הקשר של הכהנים?
במקדש היה ברכת כהנים מיוחדת, ראינו את זה. טוב, אולי הייתה אז בהונג קונג, לא יודע, כן. יכול להיות. אבל היום אפשר לשמוע, אני יודע לך, את השיעורים שלנו בכל העולם. לפי הסטטיסטיקה בקישקל של האתר, יש מישהו מצרפת, מהונגריה ששומע. מארצות הברית, הרחוקה. הנה, אתה רואה, יכול לראות מאיפה נכנסו אלינו. בהונגריה שומעים את התורה שלנו. סיכמתי לפגוש אותו. כן. עכשיו אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, תראו פה משהו מעניין ברש"י גם, בלמדת עמוד ב'. רש"י בלמדת עמוד ב' אומר שיש ללמוד מכאן סדר נשיאות כפיים, כך הוא. עוקר רגליו בעבודה ממקומו, הוא בא לפני התיבה, הוא מתפלל, יהי רצון שתי ברכה זו כדלאל. זה מה בלמדת עמוד א', תראו מה רש"י מוסיף, מעריך בה עד שתכלה המש לאדם מפי הציבור. כלומר, עומד לו הכהן על הדוכן, מה הוא צריך לעשות לפי רש"י כל הזמן? למלמל תפילה. הייתי אומר, הוא בכלל לא עם הקהל, הקהל שומעים מוידים ועל כולם, הוא ואיפה הוא נמצא עכשיו? מבנה תפילות של ברכת כהנים, הוא כאילו לא שם. זה מאוד מאוד חזק, כן? במיוחד יום כמו ראש חודש, יש רצה ושיש על הניסים בחנוכה בראש חודש, הוא נמצא שם לדוכן חמש דקות. מה רש"י אומר, מה הוא יעשה כל הזמן? ימלמל תפילות. תפילות על מה? על ברכת כהנים. והוא כאילו הוא לגמרי בספירה אחרת מכולם. כן, ארי, עוד שאלות?
לא.
אוקיי, אז בואו נתקדם.
אבל לפי זה צריך לומר שבית הכהנים שלנו זה דרבנן, כן? אתה אומר שזה קדושה רק בגדים וזה כיפור בגדים, אז זה רק...
אז יש דעה כזאת באמת בקרן אורה, שתדעו. קרן אורה, אחד מגדולי המאה ה-19, ויצחק מקרלין, אח של המשכנות יעקב, ש... אני לא יודע מי אח של מי, כלומר מי יותר מפורסם, אבל ודאי שהמשכנות יעקב הוא גדול תלמידיו של חיים וולוז'ין, גדול הדור ממש בליטא אחרי פטירת חיים וולוז'ין. פשוט החיבורים שלו מדהימים, והם שני אחים שגרים בקרלין, שני למדנים גדולים. והקרן הורה בתחילת הסוגיה בלמד זין על המשנה של ברכת כהנים, הוא מציע שברכת כהנים בגבולין היא רק דרבנן, ושרק במקדש היא דאורייתא. אפשר להסביר את זה מכמה כיוונים. מצד אחד אפשר להסביר כי זה שימת שמו של הקדוש ברוך הוא, וכפי שראינו בגמרא בלמד ח', בית המקדש נאמר עליו המקום אשר יבחר השם עשום את שמו שם, או שאתה יכול לפי הכיוון שפותח פה היום ובשיעור הקודם, כי רק בבית המקדש יש כהנים, ומחוץ לבית המקדש משהו פגום בכהונה. אפשר לומר את זה, באמת הקרן אורה אומר את זה. הפשטות ברמב"ם זה לא ככה, אני חייב לומר. פשט דברי הרמב״ם כשקוראים אותם, אין שום הבדלה בין מקדש וגבולין, זה מצווה לכהנים לברך את ישראל בכל יום, פשטס, אין שום הבדל בין מקדש וגבולין. כבר העירו את זה נגד הקרן אורה.
אז איך הגענו למנהג אשכנז בחול, שכאילו זה קצת נובע מזה, שיהיה להם את הכוונות הנכונות?
ההסבר המקובל הוא שבגלות אין שכינה, או רק בחגים. אנשים עצובים. אם את רוצה תיעוד מדויק אני אבדוק, יש לי איזה קובץ שמישהו פעם הכין שנתן לי, שיש שם את המקורות, מיטב ידיעתי זה מתועד מהמאה ה-12, וצריך גם לעקוב אחרי התיעוד וגם לעקוב אחרי מה עומד בשורש הזה. זה צירוף של ההבנה של ברכת כהנים וחוויית הגלות. מה שאני יכול להגיד זה שרק במזק קצר היו גדולי ישראל שניסו לחדש את ברכת כהנים יום יום בגבולים. מספרים על הגרעה שהוא ניסה פעמיים, וכל פעם שהוא ניסה היה איזה עיכוב, ואז הוא אמר כנראה מהשמיים מעכבים, והוא ממש כל פעם ביום שהוא אמר למחר יש ברכת כהנים קרה משהו, אז הוא ירד מזה, הוא הפסיק. בכל אופן, אנחנו עוברים עכשיו לממרות, לסדרה השנייה של הממרות של רבי שמעון בן לוי, שהן לכאורה לא שייכות לברכת כהנים. שכן, הממרות האלו, בניגוד לארבע הראשונות, שכולם דיברו על ברכת כהנים, קדוש ברוך הוא מתהווה לברכת כהנים, כל כהן שאינו מברך מתברך, כל כהן שאינו עולה לדוכן. כן, פה אנחנו עוברים לממרות שלכאורה נאמרו על ברכת המזון. מתחילה הממרה הראשונה, ואמר איבל, אין נותנים כושר ברכה לברך, אלא לטוב. עין, שנאמר טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל, אל תקרא יבורך אלא יברך. ואמר רבי יהושע בן לוי, מן עין שאפילו עופות מכירים בצרי עין. כנראה שהיא מסביר שהרי צריך לשים אוכל במצודות כדי לצוד את הפיתיון, כדי לצוד את השבצר העין, מה הוא שם במצודה? הוא קמצן, אז העופות רואים את זה, הם יודעים לא להיכנס למצודה שלו, כן? שנאמר כי חינם מזורע הרשת בעיני כל בעל כנף. אמר רבי שמעון בן לוי, כל הננה מצרי העין עובר בלאו, שנאמר אל תילחם את לחם רעין, גומר כי כמו שר בנפשו כן הוא אכול בשעתו יאמר לך. נחמן בר יצחק אומר, לא סתם אלא מה הוא אומר, עובר בשני לאווים, אל תילחם ואל תיטעו, ואמר רב שמעון בן לוי, אין עגלה ערופה באה לא נחה דעתו אלא בשביל צרי העין, שנאמר וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה, וכי על ליבנו עלתה שזקני ביתים שופכי דמים הם, אלא לא בא לידינו ופטרנו ולא רינו וינחנו, לא בא לידינו ופטרנו ולא מזונות, לא רינו וינחנו ולא לוויה. יש פה סדרה שלמה שבאופן ברור מדברת על הניגוד בין טוב עין לבין צער עין. כן, והניגוד הזה נמצא כאן, או כל החטיבה הזאת ליד ברכת כהנים, מסיבה מאוד ברורה אני חושב ופשוטה. למה כשאני עוסק בברכת כהנים אני מחליט לספר לך קצת על טוב העין מול צער העין? מסיבה פשוטה. בדיוק. כי לברך זה לא רק פעולה טכנית, תפרוס ידיך, שק הפך, תגיד כמה מילים, אלא צריך לברך מתוך הלב, צריך לברך מתוך רחבות, צריך להיות אדם לארג', אדם שיודע לתת לאחרים, כי מה זה ברכה? לתת לאחרים. וצר העין, מה הבעיה של צר העין? שהוא שומר את הדברים לעצמו.
אבל בעצם למה זה ככה? כי אם
הברכה
זה מהקול
השפעות,
למה זה משנה מה קורה בתוך הכלי? כי זה רק איזה צינון משמיים, אז למה זה
משהו? אתה לא קרדיולוג, למרות שגילינו השבוע את הכוחות שלך גם כחובש, אבל כשיש לך שומן שמצטבר בעורקים זה סתימה, נכון? כלומר אדם לא זורם, נכון? כשברוך הוא הצינור שלו זה הכהנים, אבל בואו ניגע כאן למשהו מאוד ברור שעולה כאן בסוגיות. בדרך כלל מי מברך את מי? אני רוצה לשאול אתכם, בספר בראשית, דיברנו קודם על סרט הספר בראשית, מי מברך בספר בראשית?
השם מברך את אברהם.
כן, ובני אדם שמברכים בני אדם, מי מברך?
אבד בנו.
כן? ואת נכדו הסבא הראשון שקוראים לו יעקב, נכון? זה אנשים שאוהבים, נכון? אנשים שרוצים לתת, נכון? ככה כהן צריך להרגיש, ומסיבה פשוטה. כי זה ברכה בהגדרה. ברכה בהגדרה זה היכולת להעביר לאחרים. זה יכולת לחשוב על אחרים. הייתי מוסיף על ביטוי מאוד מוזר. סליחה?
גם שמעתי פעם אחת מהשורת בעלי. שון
מה?
לא,
משום ברך?
לא,
מהעץ. בעץ. אוקיי, חשבתי שאת אומרת לכרוע ברך, אבל...
מי שאלתי
משום ברך? אתה שמעת לכרוע ברך? אני יכול להקריא לך משהו? אני רוצה להקריא לכם, מחזור ויטלי, סימן קוף למד. כשהוא מתחיל לברך את הציבור, קוראים הציבור על ברכיהם, ומבליעים ביקרות הללו בקולו. מדהים. אבל... אני רוצה לגעת לרגע בביטוי שנמצא בברכת כהנים, שהוא דורש ביור, לברך את עמו ישראל באהבה. באהבה. מאיפה זה בא? תגיד, את הפסוקים, מאיפה זה לקוח? מה המקור של אהבה? עכשיו, לזה יש נגזרות הלכתיות. חוץ לארץ, זה אחד מההסברים, אין אהבה שם. כהן אבל לא מברך כי הוא לא יכול להרגיש באהבה. כהן צריך להרגיש בליבו אהבה, כן? ביטוי מאוד חזק. אם אני חושב מאיפה זה בא, אני חושב שזה בא פשוט מההגדרה של ברכה. מה זה לברך בן אדם אם זה לא נעשה מתוך אהבה? אם זה לא נעשה מתוך קישור בינך לבינו? מה סתם למלמל איזה מילות קסם? זה לברך? לברך זה בא מלב אוהב. ומי המברך הגדול? רשבוך. ומה יחסו לעם ישראל? אתה כבר יודע. הוא אוהב אותנו. וכל ספר דברים זועק את זה. אהבת השם אתכם, אומרים את זה כל יום, במטבע של ברכה. הבוחר בעמו ישראל, באהבה. כן? כלומר, אהבה מגיעה מהמברך הגדול, שהוא מברך, והוא אוהב. וזה יושב המקום של, של הממות הללו. מה שהממות האלה גם אומרות, זה מעבר לזה. זה לא רק בא ללמד אותנו מה התנועה הנפשית הפנימית, מה הקיום שבלב, שצריך להרגיש מברך. אלא היא מדברת גם על כך שצרות עין או טוב עין שהוא הנגטיב שלו או הניגוד שלו אלו תכונות שמשפיעות על היחסים בינך לבין הסביבה לבין בני אדם, כי הם מביאים פה את בעלי החיים ומביאים פה את היחס שלך לצהריים, למה אסור ליהנות מצהריים? למה אתה עובר בלב את הנהנה מצהריים? כן, הוא לא רוצה לתת לך. הוא לא רוצה, כלומר, הוא לעצמו. והדוגמה אומרת פה דבר מדהים עם הגלה הרופא, שלמה צרות עין מובילה? לא לבעיה רק נפשית של אותו בן אדם, אלא למה היא מובילה? צרות עין. לרצח. כשאתה בונה חברה שלא אכפת מאחד מהשני, שכל אחד הוא לעצמו, בסופו של דבר זה מוליך לכך שיש חלל באדמה. יש פה קריאה, הייתי אומר, להבניה של מערכות יחסים נכונות בין בני אדם, וזאת חטיבה משלימה את חטיבת ברכת כהנים. ומי שיודע את הסוד של ברכת המזון, את האוכל, שהרי ברכת המזון לימד אותה אברהם אבינו, ואברהם אבינו היה מכניס אורחים, כלומר זה צריך לבוא יחד עם טוב עין, עם היכולת שלך לחלוק עם אחרים. אתם מכירים את הביטוי של הילדים, שמי שאוכל לבד מת לבד, צריך לגדול בארץ לדעת את זה, כן? זה ביטוי חזק שאומר את זה. פעם אחד מהחברות מזון הגדולות בארץ, לפני איזה 4-5 שנים, הם עשו מזה פרסומת שיבוטו הקנאית, תאכל לבד, אבל זה לא מוסרי הדבר הזה. אבל אדם שאוכל צריך לשאול האם לאחר יש אוכל, זה מה שהוא חייב לשאול, לא רק האם לי יש אוכל, אם לאחר יש אוכל, וזה האדם שיכול לברך. וכאן עוברים לגמרא מדהימה, הגמרא הבאה שמחזיר אותה ברכת כהנים. וזה אמר רדה, אמר רבי סמלאי, בית הכנסת שכולה כהנים, מה עושים בה?
ג'רבה,
הזכרתי את זה פעם קודמת, ג'רבה, עיר הכהנים, כולם, מה קורה שם בבית כנסת? זאת אומרת הגמרא, כולם עולים לדוכן, כל הקהילה לדוכן, והעולם איך נראה של בית הכנסת? ריק. הם מברכים, אפשר לדמיין איזה 100, נגיד כל בית כנסת פה, 200 אנשים עולים לדוכן ומברכים את הכיסאות. זה מה ששואלת הגמרא, למי מברכים? מה, הם מברכים את הכיסאות? אמר רבי זירא, לאחיהם שבשדות. כלומר, מי הם מברכים?
לא
היה להם הווה מינה
שיהיו נשים שם.
אני אקריא לך ויהיה את הירושלמי, בסדר? אבל תודה רבה, יודעת מה? עכשיו את הירושלמי, בסדר? אומר הירושלמי, עכשיו זה רק דורש הסבר עצום, בסדר? ננסה קצת להסביר את זה. הירושלמי מדבר לא על בית כנסת שכולה כהנים, אלא עיר שכולה כהנים, ג'רבה, עיר שכולה כהנים. זה ירושלמי בברכות בפרק חמישי על המשנה של עובר לפני הטבע. רבי אחר, רבי תנחומה, רבי חייא בשם רבי סמלאי, עיר שכולה כהנים, כולם נושאים את כפיהם, למי הם מברכים? אז תשמעו את ההבדל, מה אומר רבי אבי, אני אסביר את זה מיד בהמשך, את ההבדל, לאחיהם שבשדות. מה נאמר כאן? לאחיהם שבדרום, שבצפון, לאחיהם שבדרום, לאחיהם שבמזרח, לאחיהם שבמערב. שואל הירושלמי, ומי עונה אחריהם אמן? התשובה היא, הנשים והטף. פוק הרמן, תשאלי שאלה פשוטה, אז למה לא נגיד שהם מברכים את הנשים והטף? מגן אברהם שאלת השאלה הזאת בשולחן ערוך באור החיים, אני אגיד לכם איזה סימן, בסימן קוף קף חט, כמו הסימן של ברכת כהנים, הוא שואל את השאלה הזאת.
מי המקרי?
מה? שאלה טובה, אולי נדבים אחד, לא יודע, שאלה טובה. אבל לפי המסורת הירושלמי, מי קורא כהנים, אתה זוכר? לפי הירושלמי כהן, לא, בבבלי זה הייתה דעה כזאת, סליחה, נכון? בבבלי בלמד חטא עמוד א', אמר רב חיסדא כהן קורא כהן, זה לא בירושלמי. זאת שאלה מעניינת. בכל מקרה, זה עלה בירושלמי. בואו נעשה קצת להסביר את מה שקורה כאן. רק כדי להשלים את הדברים, בואו נראה רק את סוף הבבלי. שואל הבבלי, איני ועתני אבא ברייד רב בנימין ברכיה, עם שאחורי כהנים אינם בכלל ברכה. אז איך אחיהם שבשדות מתברכים? אז זה באה התשובה. לקשיא, הדה אניסי, הדלה אניסי. עם שבשדות הם אנוסים, לעומת זאת מי שעומד אחרי הכהנים הוא לא אנוס, כי מה סך הכל הוא יכול לעשות? ללכת להזיז את עצמו ולקבל את הברכה. בוא נעשה קצת לעמוד על, על היסוד ש, שעולה בסוגיה, ועוד לא השלמנו אותה, אבל רק בוא נבנה את הדברים יחד. קודם כל, ההיגד הכי ברור שעולה עד עכשיו בגמרא. נראה בהמשך שהבבלי כנראה, לפחות לפי הפרשנות של רש"י, יחסום את מה שאני הולך להגיד עכשיו. הוא יבלום את זה קצת. אבל הדבר הכי פשוט הוא, למה בכנסת שכולם כהנים, כולם עולים לדוכן? תסבירו לי למה. פשוט למה. זה המצווה שלהם. אתה כהן, אתה צריך לעלות לדוכן, זה המצווה שלך. אתה לא עושה חשבוינס. זה כמו שאני יכול להגיד לכם, להבדיל, אני משתדל מאוד לא לעשות חשבוינס כמה באים לשיעור. בסדר, אני אומר לכם את האמת. לא עושה חשבוינס. היו תקופות שהיו לי שתי תלמידים בשיעור. הייתי בא רגיל, מכין, לומד איתם, זה חשבוינס. אבא שלי תמיד מספר שכשהוא היה בחיים בישיבת רב חיים ברלין, בשנות ה-40, ולמדו בבא בתרא, הוא היה בן 16, הוא היה בשיעור של רבן סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, והגיע הקיץ, ורבן הכריז שהוא גומר איתם את יש נויכלין, והוא היה בא ברכבת תחתית, הוא גר במנהטן, היה נוסע ברכבת תחתית בפלטפוש, היה, מה זה נוסע? שעה וחצי כל כיוון. זה בערך מה שאני נוסע היום, כל יום. והוא אומר, באיזשהו שלב בקיץ, השיעור ידלדל, היו שני בחורים בני 16, ורבן סולובייצ'יק, הגאון הגדול, היה כל יום נוסע ברכבת תחתית להעביר את השיעורים. הוא אמר אז, שהוא קיבל על עצמו, שהוא לעולם, הוא אומר, אם רבן סולובייצ'יק יכול ככה להתנהוג, הוא קיבל על עצמו כל ימי חייו, אף פעם לא לשאול כמה באים לשיעור. רק אמרתי לאבא שלי, אתה לא כך זוכה לקיים את זה, כי באים הרבה אנשים לשיעורים שלך. אמרתי לו, אני זוכה לקיים את זה. אז באמת, אתה לא סופר. החובה שלך הוא ללמד. יום ראשון נסעתי לישיבה, היה לי תלמיד אחד. למדתי אותו בחברותה. מה היה קוראים, אולי הבא? הייתי ללמד עם עצמי, וזהו, אני בא. אני מאמין מאוד, ואני בחובות שלי, לא לשאול. מושכני אחרי חנה רוצה, אני בא, אני מראה התבידות והתמדה, בית מדרש תמיד, הלוואי שזה ידביק אנשים. כן? אתה כהן, אתה לא לדוכן, תברך, זו המצווה שלך. ובכל זאת, מה ברור מהשאלה של הגמרא? מה ברור ממנה? שהגמרא בטוחה שצריך לברך מישהו. אין דבר כזה, יש לי מצווה. כלומר, ברכת כהנים מחייבת כקיום בברכת כהנים, מה היא מחייבת? מתברכים. אין דבר כזה ברכת כהנים בלי שאתה מברך מישהו. וזה, כן, בברכה, בבקשה.
לא, אפילו אם אתה לא במלחם, בגלל שיש לך מלחם, זה שאתה לא כהנים את המקום
סליחה?
לא, רציתי להרחיב קצת.
בבקשה. את עושה סיפורים על אפס תלמידים שיש לי? אני יכולה
לעשות.
יש לי עוד סיפורים. אני חושב שהעיקרון הובן, ככה אני חושב, כן?
אבל לא, זה שאתה עלית בגלל שיש לך חיוב, זה לא אומר שאתה קיימת את החיוב, בגלל שאם הצד השני של...
נכון. כלומר, בברכת כהנים, המתברכים הם הכרחיים כדי שתהיה פה ברכה. כי ברכה, אני חוזר לטוב עין, ברכה זה... הדדיות, הברכה זה לא להגיד פסוקים. כלומר, אני אגיד בצורה פשוטה, המצווה היא לא לעלות לדוכן ולמלמל פסוקים, המצווה היא לברך אנשים. המצווה היא לברך את עמו ישראל. כה תברכו את בני ישראל. ואם אין את מי לברך, אז אין מצווה כזאת. וכאן בעצם הסוגיה, הייתי אומר, בצפרה, זה רעיון שאני חוזר אליו הרבה, את החשיבות של ההשתתפות של הקהל בברכה. הקהל הוא חלק... והברכה, אם אין קהל שמתברך, אין משמעות לברכה הזאת. בלשון של הבבלי זה למי מברכים, בלשון של הירושלמי זה גם לא רק למי אין מברכים, אלא מי עונה אחריהם אמן. כלומר, אם אין מי שיענה אמן אחרי הברכה, מה כנראה חושב הירושלמי? אל תברך. למה אל תברך? כי זה לא ברכה. אתה מברך את החדר, את הכיסאות, אתה צריך לברך בני אדם, אתה צריך לברך אנשים. כן, ברכה.
האם יש מושג...
אז אנחנו נראה בהמשך. כבר דיברנו קודם על כל כהן שמברך מתברך וכו', ונראה את זה פשוט בהמשך הבבלי מיד. אמרתי שהבבלי בולם את מה שאני מנסה להגיד עכשיו, אבל כאילו מה שאני מנסה להגיד עכשיו הוא שמצד אחד אתה תעשה חשבון, נעשה יש מצווה, אתה תעלה לדוכן, מצד שני הסוגיה זועקת, שני התלמודים, גם בבלי גם ירושלמי, שזה חייב לברך מישהו, וזה נורא נורא בולט בכל הגמרות פעם בלמתי תלמוד ב' כבר למדנו, שיש פה חלוקת תפקידים בין העם לבין הכהנים, אתה הם אומרים אמן, מה הם אומרים, מה הם אומרים, כי העם הם חלק מהטקס, אם אין מי שמתברך, אני חוזר למחזור ויטרי, תרד אל הברכיים שלך, תהיה בג'סטה שמתברך. אם אתה חייב לברך מישהו, עכשיו את מי אתה מברך? וכאן אפשר לראות שבהבדל מאוד גדול בין הבבלי לבין הירושלמי. כי תראו מה אומר הבבלי, לאחריהם שבשדות. הביטוי הזה ודאי מוכר, אני חושב, לרבים מכם, מהמקום הנוסף שהוא מופיע בבבלי, זה בסוף מסכת ראש השנה, על שליח ציבור שמוציא את הרבים מדי חובתן. ויש שם מחלוקת בין רבן גמליאל וחכמים, והגמרא אומרת שבראש השנה כולם מודים שמוציא, שההלכה כרבן גמליאל, שהוא מוציא אפילו מי שלא נמצא בבית כנסת. הוא מוציא עם שבשדות, כלומר, אתה לא צריך להיות שם בשביל להיות כלול. בשנים שעבדתי עם הרב יואל בן נון, הוא תמיד בראש השנה היה מדבר על עם שבשדות. שזה יכול להיות אנשים שהם לא נמצאים בשדה כי הם עובדים, אלא כי הם אנוסי הלב, כי הם לא מכירים מלכות שמיים, ושיש לנו חובה לחשוב עליהם כשמתפללים. חובה לחשוב איך מוררים אותם. אז זה המושג הזה של עם שבשדות. הייתי אומר בשון הגמרא כאן, הניסי לא, הניסי עם שבשדות, זה אנשים שאמורים להיות בבית הכנסת, הם חלק מהקהילה, רק שהם עכשיו לא פיזית בחדר. זה מה שהייתי אומר. זה המסגרת ההתייחסות. עם שבשדות, הם חלק מהמסגרת המגורים הזאת, אבל הם לא פה עכשיו. נכון, הם לא יכולים לבוא. עכשיו, יודע כל מי שבא לתפילה פה, שבקהילת נופי אביב, רשומים, זה כמו כל קהילה נורמלית, זה ככה, רק שתדעו. רשומים פה איקס חברים, אין 100% נוכחות בתפילות של כל חברי הקהילה, אבל הם חלק מהקהילה הזאת. אז עושים את זה פה על ידי דמי חבר. יש עוד דרכים. אבל כאילו, הייתי אומר שמה בעצם הרעיון הגדול שגלום כאן הוא, שאתה לא מברך את האנשים בחדר יחידים, את מי אתה מברך? לא, את הקהילה שלך. אני מברך, כשדייוויד עולה לדוכן ומברך, הוא מברך את קהילת נופי אביב. זה אנשים שדייוויד מברך. עכשיו, מה שאתה צריך להיות כדי להתברך, להיות חלק מהקהילה הזאת. אתה לא צריך להיות פיזית ליד דייוויד, אתה צריך להיות חלק מהקהילה הזאת. זה מה שאתה צריך להיות. וזה בגלל שהברכה היא לא ליחידים, הברכה היא לעמו ישראל. ומיד נראה את המשך הבבלי. בסדר? אתה מברך את העם, אתה צריך להיות חלק מהציבור. וכאן הגמרא שואלת שאלה פשוטה מאוד, אבל אם אתה לא נמצא בבית כנסת, האם אתה באמת חלק מהציבור? אז מה התשובה שהגמרא אומרת? תלוי. אתה אנוס או לא אנוס. והאונס, תראו, האונס לא צריך להיות שודד עם אקדח שמאיים לרצוח אותך. אונס יכול להיות קשיי החיים, אונס יכול להיות קשיי פרנסה, אונס יכול להיות הרבה דברים כאן. זה לא הגדרות האונס של פיקוח נפש. זה אונס כאן, עם שבשדות, זה אנשים שמתפרנסים. המבנה החברתי, סוציולוגי, שהיה באותו זמן, היה כזה, שלא היה לך מכונית ולא הלכת לבית כנסת. כל מי שלמד מגילה יודע שיש את הכפרים ויש את הכרחים ויש את הערים, הוא יודע שלא בדיוק כולם שם היו כל יום במניין, כן? וגם היום זה ככה, אתם באו פה לשחרית, אתם מוזמנים, כן? זה לא מלא, כן? זה דווקא באחוזים יפים נראה לי יחסית למה שהם מספרים שקורה בקהילות, זה עומד על ה-20%, משהו כזה, שזה טוב, זה אחוזים גבוהים. נכון, אני לא אמרתי שלא מתפללים, שיהיה ברור. כן, הם לא,
יש עניין של שבע בנצח,
יש כל מיני דברים. תדע לך שכשאני לא רואה מישהו במניין, אני אף פעם לא שואל את עצמי, וזה אחד מהדברים שלי חשובים בקהילה, לא לחיות במקום שמחטטים לאנשים, אבל אף פעם לא עצמי. יכול להיות שהוא לא מתפלל בבית, יכול להיות שהוא מתפלל בבית, יכול להיות שהוא מתפלל בוותיקין, יכול להיות שהוא בשטיבלך, לא יודע איפה. אני אף פעם לא שואל את זה, ואני לא בסדר, גם לתלמידים שלי אני לא שואל את זה. נותן את הקרדיט שהוא מתפלל. אני לא שואל כי אני לא מתפלל בישיבה בבוקר, אני מתפלל פה. בסדר. יש כנראה מה לשפר בדבר הזה בדור הצעיר. סיפור מורכב, בסדר, לחנך היום ילד בבית כנסת. אבל מה שברור כאן, שאתה מברך ציבור, אתה צריך להיות חלק מהציבור, אתה חלק מהציבור גם אם אתה כרגע לא נמצא בבית הכנסת. זה, אבל אם אני קורא את הבבלי, נראה לי שבשדות זה לא שאתה מברך את כל העולם, את כל עם ישראל, כן? זה לא איזה היפי שמשפריץ ברכות על כולם, אתה מברך את מי שקשור לקהילה הזאת.
זה מה שמסביר יותר את האהבה. כי בהתחלה כשאמרת אהבה, אז אם יש דרום צפון ומזרח מערב, אז כאילו זה
בירושלמי היא השפה אחרת באמת, כן, אבל בבבלי תראו, בית כנסת שכולה כהנים, אחיהם, תראו את הביטוי, הם יודעים את זה, לא עם שבשדות, שזה הביטוי של ראש השנה, אלא אחיהם שבשדות. המילה אחווה, איזה קונוטציה יש לה? של הרבה אהבה והרבה מריבה, כן, אבל של קשר. של קשר, הוא אח שלי.
אבל אין אחיהם בשדות. כולם כהנים.
לא, 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 לא.
ובקהילה כולם כהנים.
זה קודם כל לא משנה. אפילו, אבל הם לא על הדוכן. כלומר, הברכה מתייחסת למישהו. אתה מברך את חברי הקהילה שישנים מאוחר. בסדר, זה גם...
לא, אבל עם הקהילה כולם כהנים.
זה לא משנה.
בשדה לא
משנה, ברגע שהוא כהן לא על הדוכן כי הוא בשדה. פה אתה אולי מציע מה אולי ההבדל בין הבבלי והירושלמי, כי הבבלי הירושלמי לא אומר בית כנסת, הבבלי הירושלמי אומר עיר, עיר שכולה כהנים. בכל אופן, זה הייתי אומר קודם כל הבסיס של הדברים. פה הגמרא אומרת דבר מאוד חשוב, מה באמת כולל אדם בקהילה אם הוא לא שם, כאילו פונקשן, כאילו איפה אתה, כן? אז הגמרא אומרת פה דבר מאוד יפה, ואתני אבא ברייד רב מיניומין ברכי העם שאחרי כהנים, אינם בכלל ברכה. וכאן אני כמעט יכול להגיד, דיברנו כשלמדנו את הממרה הראשונה של שוב בן לוי, סליחה, שנייה, כל כהן המברך מתברך על תפיסת הממטרה. תראו את זה בהמשך הסוגיה, לא נספיק את זה היום, אבל שכאילו אתה משפריט ואז אתה צריך להיות מול הכהנים. אתם רוצים ביטוי מדהים לדבר הזה בהמשך? הגמרא שאומרת בהמשך שאם יש אריחי באפי גוצי לא מפסקי, יודעים מה זה אריחי באפי גוצי? בשורה הראשונה עומדים כל הגבוהים של בית הכנסת, מסתירים את הנמוכים מאחורה. פה הבעיה שיש לנמוכים בתיאטרון, כן? מה הפתרון שהתיאטרון מצא? אמפי תיאטרון, שהוא בנוי לגובה, כן? המצאה הגאונית של היוונים שגם פתר בעיית אקוסטיקה. זה אחד מההמצאות האדריכליות הגדולות של היוונים. סמל של התרבות היוונית. אבל בבית כנסת כידוע בעזרת נשים זה ככה, לא? הנה, פתרו לך את הבעיה. אבל ב... כן, אז נדבר על זה גם, בסדר. זה סיפור, כן? זה אומר, ברור זה לא מפסיק, אבל אתה יכול להרגיש שיש פה תפיסה של הממטרה. וזה הגמרא נלחמת. אבל מה כן היא אומרת בעם שאחרי כהנים? אז מה היא אומרת? שהם לא אניסי, אומר רשי, דברים מאוד מתוקים פה, אומר רשי, העומדים בבית הכנסת אחרי הכהנים לא אניסי, אלא שאין הברכה חשובה עליהם לעקור רגליהם, לבוא לפני הכהנים, להיות מתברכים, פנים כנגד פנים כדת, אם כך אינם בכלל ברכה, כי דברים הקודם ברכו פנים כנגד פנים. או במילים מאוד פשוטות, אתה יכול להיות חלק מהקהילה אם אתה רואה את עצמך כחלק ממנו, אבל אם אתה עומד מטר מהכהנים ולא מזיז את עצמך, אתה עצלן, אז מה אני אומר לעצמי? הפקעת את עצמך מהקהילה הזאת. כלומר, אתה לא חייב להיות, סליחה?
חלות שם של ישראל.
מצוין, זה הקירת הגליים של ישראל, בדיוק. כלומר, אתה לא חייב בבית כנסת כדי להיות חלק מהקהל, אבל אתה יכול להיות בבית כנסת ולהפקיע את עצמך מהקהל. זה הרעיון היפה שנמצא כאן בבבלי. והבבלי לא נחה דעתו כל כך מהרעיון הזה, כי בכל זאת כנראה מפריע לבבלי הכיסאות הריקים בבית הכנסת. תמדים את זה. מברכים את הכיסאות, כן? אז מה אומרים? כל אלה שלא באים לבית כנסת, כל אלה... אז תראו מה הבבלי אומר בהמשך. בתנאי רב שימי מבירתא דשחרורי בית הכנסת שכולה כהנים, מקצתם עולים ומקצתם עונים אמן. הנה דעה אחרת שמה היא אומרת? שלא כל הכהנים יעלו לדוכן. פה יש ריסון מוחלט של הרעיון שהצעתי קודם. גם נראה הרמב"ם מציל אותנו, אבל... פה בעצם מה באים ואומרים? אני רוצה מתברכים בחדר. אפשר לעשות פה חלוקת תפקידים שחלק מהכהנים על הדוכן וחלק מהכהנים יתברכו. אני עדיין מוכן לומר שהם יתברכו, אבל שהם יכללו איתם עכשיו את כל העם שבשדות. כלומר, זאת אומרת הגמרא לקשיא הד ישתייר בעשרה, הד לא ישתייר בעשרה. אומר רש"י, ישתייר בעשרה, מקצתם עונים לדוכן ועשרה עונים אמן, לא ישתייר בעשרה, לא חשיב לברכה לחודאי, וכך כולם עולים ומברכים לאחיהם שבשדות. ובלשון אחרת, מה נאמר פה, וזה כבר נדבר על זה יותר בהרחבה בשבוע הבא בעזרת השם, מה שנאמר פה זה שלא רק שאתה רוצה מתברכים, שיהיו אנשים שיהיו בחדר, אתה רוצה שיהיו עשרה מתברכים. כן, יצטרך לעזרת השם נושא הבא לגעת יותר מה המקור לעשרה בברכת כהנים. אני יכול לומר כבר שקודם זרקתי כיוון מסוים, שהיות וזה לברך את עמו ישראל, זמן אנחנו זקוקים שיהיה קהל מתברך, שיהיו ציבור שהם מיני עם ישראל, כן, העידה.
ונתשתי בתוך, בני ישראל.
אז נדבר על זה בעזרת השם ברחבה בשבוע הבא. זה שם דברים מאוד מאלפים סביב הנושא הזה. ואתה מרגיש כאן, תראו מה רש"י מדבר פה פעמיים, הוא מדבר, הברכה חשובה עליהם לעקור רגליהם, וכאן הוא אומר, בי עשרה, לא ישתער בי עשרה, לא חשיב לברכה לחודיו. רש"י מדבר פה על חשיבות, שדרך להגיד צריך ציבור.
מה אם יש רק מניין של אנשים ואחד כהן עולה?
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, אני לא יודע את התשובה. חשבתי על זה גם בדרך, פשוט לא הספקתי לעיין.
לא רוצה, יכול להיות שיש תשע ישראלים.
כן, זה מה שברכה שאלה. שתי הברכות שאלות את השאלה, כן.
מי שחר, אז הוא אין ברירה. מי
שחר את אמברה? הוא
לא יכול
להישאר. כן. אני לא יודע, אני בלי נדר אשתדל לבדוק. אני פשוט עמוס במסיבות סוף שנה. ואני לומד בישיבה משהו חדש, אז אני כאילו נוסע כל הזמן, כמו רבן הצולבצ'יק. אז אני לא יודע אם אני אספיק, אבל רש"י פה מדבר, כי זה ברור שכל הגמרא הזאת היא שפה של ציבור. וכאן הגמרא ממשיכה והיא אומרת, גופה, תנא אבא ברי דרבן בניומין ברכי העם שאחרי כהנים אינם בכלל ברכה. פשיטה, אריכה באפיגוצי לא מפסקי, תיבה לא מפסקה, מחיצה מהי? מחיצה של עזרת נשים, כן? תשמע אדמה רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. היבאי אלו צדדין מהו? אני חוזר לדימוי הממטרה. תראו את מה הגמרא אומרת. אמר אבא, אמר ברבה, שיטש מהדתנה, נתכוון לעזות לפניו, ועיזה לאחוריו, לאחוריו, ועיזה לפניו, הזעתו פסולה, לפניו, ועיזה לצדדים שבפניו, הזעתו כשרה. מה הדימוי, מאיפה מביאים? משנה ממסכת פרה, שמדברת על הזעת מי חטאת, כמעט במפורש בגמרא דימוי הממטרה. ככה הגמרא אומרת, צריך שהממטרה תהיה מכוונת, לא לבזבז מים, כן? אז פניו, צדדים, כל זה כלול, האחורה, הוא כאילו הפקעה, הוא לא כלול. אפשר להגיש בגמרא הזאת שיש פה בסיס לרעיון שאני, המים יגיעו אליי, הגבוה הזה מסתיר לי, המחיצה. מה שבעצם ברור מהגמרא הזאת שהיא מעלה את רעיון הממטירה ומרסנת אותה. כי מה היא אומרת? מחיצה לא מפסיקה, כבר לא צריך להתרתן. מה אתה צריך להיות? משהו אחר, להיות חלק מהקהל, חלק מהציבור. יהודי צריך להיות חלק מהציבור. ואז אתה מקבל ברכה במסגרת הציבור. אני גם מוסיף, אם נחזור לרעיונות שדיברנו ממש בתחילת הלימוד של ברכת כהנים, ברכת כהנים זה גילוי שכינה, הקדוש ברוך הוא שם את שמו על בני ישראל, הוא לא שם אותו על אנשים פרטיים. אמנם קראנו לפני רגע על גדולי ישראל שהם מייצגים כל מיני רעיונות, אבל הקדוש ברוך הוא את שכינתו משרה על עם ישראל. ואתה רוצה שגילוי שכינה, תהיה חלק מעם ישראל. זה יסוד גדול מאוד בזהות יהודית, וזה נמצא פה בברכה. הרקע הזה גם צריך לעמוד, אני לא רוצה לפגוע, ואני אעלה את זה כדילמה עכשווית מאוד לא פשוטה. צריך לחזור עכשיו לירושלמי ולראות איפה הדברים עומדים שם, ובעיקר הסיפור של מי עונה אמן. כי מה אומר הירושלמי? כאן אני מקריא עוד פעם. קודם כל הוא מדבר על עיר שכולה כהנים. שנית הוא אומר למי הם מברכים, הוא כבר לא מדבר על השדות, ומי הוא מדבר? גם משתמש בביטוי אחריהם דרך אגב, אבל כל הכיוונים, כביכול הייתי אולי בירושלמי פחות ברור שיש כאילו מסגרת קהילתית שאתה שייך אליו ואתה במקרה לא נמצא בית כנסת, אלא אתה מברך את העולם, כן? את עם ישראל, לא יודע, את כולם, כן? הרקע הזה עוד היה גם יותר ברורה תשובה מי עונה אחרי הממן, אבל זה ברור, הירושלמי הבין שאם אין אמן, כלומר זה רק מקבילה בבבלי, בקטע הבא מה בבלי אמר, אבל בכל זאת, שיהיו אנשים בחדר. אז כאן הירושלמי מכניס את האנשים. ופה יוצא דבר מאוד מעניין, וזה שאלת המגן אברהם. שכנראה שאנשים בעטף מספיקות כדי לענות אמן, אבל כדי להגיד שברכתי מישהו, אבל הן לא מספיקות כדי להגיד למי מברכים. ופה זה נוגע לנקודה, אני אומר לא לפגוע, כן? אבל אני יכול להגיד שזה שינוי גדול מאוד ממש בדור שלנו. שזה לכאורה עומד על הרעיון הפשוט ש... בעיני חז"ל ובעיני העולם במשך דורות, נשים לא יצרו ציבור. כלומר, האנשים, רק תשמעו אותם משבר עכשיו בבית הכנסת, האורתודוקסים המודרניים השוויוניים לא אוהבים אותו. המשבר אחרי יקום פורקן, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ונשיהם ובני ובנותיהם. רק תקשיבו למילים האלה, הרי מה צריך להגיד? מי זה הקהל? שיברך את הגברים והאנשים שבחדר הזה, אולי ילדים נגיד שהם נספחים, לא קבלים כיסא, כן, לא חברי עמותה.
לא הגיעו,
כן. אבל צריך לקחת בחשבון שהרעיון שנמצא פה, האנשים והטף הוא שהם מתברכים והם עונים אמן, אבל הם לא יכולים ליצור את עמו ישראל, את הציבור. שאני אומר, זאת נקודה שבאמת בדור האחרון, התפיסה, גם המציאות הולכת ומשתנה. אני יכול לומר, למשל, לגבי שאלת המניין, אני למדתי כמה שנים במתן, אני הרגשתי לא נוח עם זה, שהן גומרות ללמוד, כל הבוקר לומדות ביון, ואז מגיע מנחם מתפללות כמו בגן. כאילו, כמו, בדורות עבר, באמת נשים שפחות יצאו מהבית, לא היה כמעט דבר כזה, חבורה של נשים שלומדות, אז אין ציבור. אבל היום הן יוצרות את זה. אני יכול להגיד שזה אחד מהנקודות המאוד לא פשוטות, של מצד אחד נפתח פתח גדול מאוד לעבודת השם, יותר מעמיקה, יותר רחבה של נשים, אבל הוא לא מזיז יחד איתו את כל המערכת, ואיך בדיוק להכיל את זה, כן, מה, זאת שאלה גדולה מאוד, אני יכול להגיד, אני הרגשתי לא בנוח שהם לא יוצאות מניין. לא הצעתי להם לעשות מניין, אבל הרגשתי לא בנוח עם זה. יכול להיות שאין פתרון, או שאני לא הכתובת, אבל זה ודאי שהדבר הזה הוא מבוטא כאן. עכשיו רק דבר אחרון, טוב, ההמשך בירושלמי ממש כמו הבבלי, העם שאחרי הכהנים, עם המחל הברכה, חומה של ברזל. רק דבר אחרון, שברש"י משמע בסוגיה, שכשיש יכולת להתפצל, חייבים להתפצל. ברמב"ם, בכל נשיאת כפיים, השפה הפשוטה היא אחרת לגמרי, והוא ממתן את המיתון שהגמרא עושה להגמרא הקודמת. ברמב"ם משמע בלשון שלו שלא חייבים להתפצל, אבל אם הם רוצים הם יכולים. ככה משמע בלשון הרמב"ם. מה שהייתי אומר, מחיה חזרה את הרעיון שבעצם מה אומרים לכהן, דבר, אתה יש לך מצווה, מה תעשה? לך לדוכן, אל תעשה חשבוינס, לך לדוכן. ואנחנו נעצור כאן של מאיר, מי שרוצה. בשבוע הבא אני אגיד לך מה הנושא שנתחיל איתו. הנושא שנתחיל איתו זה המקור לעשרה ברכת כהנים, ומשם נתגלגל לסוגיה הבאה. יאללה טוב.